רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות סוהם, המשווקת מצעי פרימיום מכותנה ארוכת סיבים ומגבות רחצה מכותנה איכותית ומפנקת במחירים שווים לכל נפש. המצעים של סוהם מיוצרים במפעל טקסטיל ישראלי, מפעל הטקסטיל האחרון ששרד מתעשיית העבר המפוארת הזו, בדיוק בזכות המומחיות המיוחדת שלו בייצור הבדים האיכותיים. סוהם מציעה לכם 90 ימי ניסיון כדי להתרשם מהמצעים והמגבות, ואם לא אהבתם אותם מכל סיבה שהיא, סוהם תאסוף אותם מביתכם וכספיכם יוחזר לכם במלוא. בקרו ב-soham.co.il, soham.co.il, או הקליקו על הבאנר של סוהם באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה.
שלום יובל.
היי דן.
אנחנו ממשיכים עכשיו לפרק השני על אלצהיימר, ואני נזכרתי, אתה יודע, תוך כדי השיחה שלנו בפרק הראשון,
זה שנזכרת זה כבר טוב.
נזכרתי דווקא בפרקים שעשינו על דיכאון אחרי לידה. אחד הקטעים שאחת המרואיינות דיברה עליהם, זה היא אמרה, דיכאון לאחר לידה זה כמו לזרוק רימון. יש כמות גדולה מאוד של נפגעים, ובעצם גם אלצהיימר זה כמו לזרוק רימון לתוך חדר מלא באנשים.
נכון, מלא באנשים שיקרים לך. כן, הנושא שלנו היום הולך להיות באמת ה-outcomes של המחלה הזאת, גם איך היא משפיעה על האדם, וגם ובעיקר אולי איך היא משפיעה על הסביבה שלו. מה זה caregiver? כי אנחנו נתקלים במושג חדש, אנחנו בשנים האחרונות, ה-caregiver, זה מטפלים הלא פורמליים, שנותנים מענה לכל הצדדים על לא רפואיים של המחלה, וזה נושא מאוד מעניין, אנחנו נתקוף אותו מכמה זוויות מיד אחרי האות.
עושים רפואה, מתחילים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים רפואה, דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
יובל, אנחנו מגיעים לחלק החברתי שברפואה.
נכון, ואני בחרתי לספר לך וגם לספר למאזינים על איזשהו דף פייסבוק מאוד מעניין שנתקלתי בו לאחרונה, ואפילו מצאתי קישור לנושא של דמנציה ושל אלצהיימר. לדף קוראים ספרות חולה.
ספרות חולה.
ספרות חולה, נכון. אתה אפילו אמרת לי להגיד ספרות חולה ושכחתי משהו שאתה יודע. בדף הפייסבוק הזה, ספרות חולה, כותב סטאג'ר, אני לא מצאתי את השם שלה, אני לא יודע אם הוא מעוניין להישאר בעילום שם, או שאני פשוט לא מצליח להשתמש במחשב כמו שצריך.
אז זו קריאה מרגשת למאזין שחתום על הדף הזה,
שאם אתה מעוניין שנדע את שמך,
אז כן, אנא צור קשר.
בכל מקרה, מי שכותב אותו זה אדם שכנראה כרגע, ממש as we speak, נמצא בתקופת הסטאז' של לימודי הרפואה שלו, והוא מאוד מתעניין בספרות. והוא מוצא קישורים מאוד מעניינים בין ספרים שהוא קרא ומסות ספרותיות רציניות לבין המצב, הסיטואציות היומיומיות שהוא נתקל בהם במחלקה. והבאתי לך קטע שהוא כתב, אני לא אקרא את כולו, אני אצטט אולי חלקים ממנו. זה מתחיל אבל בסיפור שהוא מספר על חייו כסטאג'ר. אז הוא אומר שיום אחד הוא הגיע לאיזה אדם קשיש ששכב במחלקה ולקח לו בדיקת דם. והצליח על המכה הראשונה, אתה יודע, סטאג'רים הם שואבי אדם של כמו ששואבי מים וחוטבי עצים, שואבי אדם של בית החולים זה הסטאג'רים, הצליח, דקר אותו פעם אחת, הצליח, אנשים קשישים לא תמיד קל למצוא ורידים, לקח לו בדיקת דם, והקשיש נורא התרגש מזה, שזה הצליח ישר על ההתחלה, והוא שיבח אותו, והילל אותו, ואמר, תשמע, אני רוצה שמעכשיו רק אתה תיקח לי בדיקות דם, כי אתה מצוין, וזה שהיה פה אתמול, דקר אותי איזה 1,000 פעם ולא הצליח, ואתה פשוט הרבה יותר טוב, ורק אותך אני רוצה. והוא כמובן נורא שמח, לא רק בגלל שהוא קיבל מחמאות מהקשיש, אלא גם שהקשית לא שדחר, שזה הוא היה זה שדקר אותו אתמול, ועשה לו את כל הדקירות האלה. ואז מתוך הדבר הזה של זיכרון ושכחה ודמנציה וקשישים, הוא החליט לכתוב על הספר שאותו אני הולך לצטט עכשיו, והוא כותב ככה, אחד הספרים החשובים בספרות העברית, העוסק בדמנציה ובהשפעתה על נפש האדם, הוא המפוזר מכפר הזר, של לאה גולדברג.
עוד ארוכה הדרך לירושלים.
נכון, תראה איזה יופי הוא מנתח את זה. קודם כל זה מבוסס על יצירה של סופר סובייטי סמואל מרשק.
אה, אוקיי.
כן, שכתב שם הוא לא נסע לירושלים, אבל גם כן שהיה איזה אדם כזה מבולבל כזה. הסיפור, למי שלא קרא ולא חי בארץ ב-50 שנה האחרונות,
הוא לא הקריא את זה לילדיו או לא הכי עניו?
הוא לא קרא את זה לילדיו, כן, עוסק באדם שהיום, אני מבין, אני מוסיף בעצמי, שהיום אני מבין שהוא מפתח דמנציה. הוא לא מתמצא בזמן, את לקום או לישון, לא כתוב על השעון, הוא לא מתמצא במקום, בוודאי כבר צהריים, אני בירושלים, אומרים לו לא, אתה בתל אביב. ובדומה לחולים אחרים, אם אלצהיימר מתקדם, הוא אפילו מאבד את היכולת לבצע פעולות יומיומיות. עם מברשת נעליים, מצחצח ושיניים, נעל על רגלו נועל ובקערה טובל, וכל הדברים האלה. עכשיו, התיאור הזה, אני זוכר בתור ילד, אני עכשיו יובל, כן? אני זוכר בתור ילד שקראתי את הספר הזה, וזה כאילו שאתה קורא את זה כילד, זה אמור להיות דמות נלעגת. ואני תמיד הרגשתי,
אני אף פעם לא ראיתי את זה בתור דמות
נלעגת. זה כאילו אתה אומר, ככה לפחות, אתה יודע, זה בקטע...
יש בזה משהו מאוד אינדירי.
קומי, בדיוק, אבל אתה אוטומטית, אוטומטית אתה מרגיש את החמלה לדמות הזאת.
אני קצת מקדים את המאוחר לפרק הזה.
כן.
אני חושב שגם אתה וגם אני מסתכלים על זה בתור אינדירינג, ואנחנו לא חושבים על זה שיש מקום לבריונות כשמדובר בדמנציה.
אז זה בדיוק מה שטוען אותו סטאג'ר אלום, שאנחנו מצטטים אותו כאן, ש... גולדברג בעצם מביעה מחאה חריפה נגד היחס של החברה לאנשים שמפתחים את הדמנציה, את המגבלה הקוגניטיבית. מה שהוא אומר, קודם כל אנחנו לא יודעים את השם של הגיבור.
נכון.
קוראים לו המפוזר, נכון?
המפוזר
מכפר עזר. זה נובע מהתכונה שהופכת אותו בעיני הסביבה למאפיין העיקרי שלו, הוא מפוזר פיזור נפש, אוקיי? וזה בעצם מעיד על ההתפרקות של הזהות שלו, לא קוראים לו בשמו. עכשיו, ההתפרקות הזאת של הזהות העצמית, וגם איך שהחברה מזהה אותו, בא לידי ביטוי גם באיך שהסיפור מתחיל ונגמר. בהתחלה, אומרים, איש אחד היה בעיר, כל תינוק אותו מכיר. זאת אומרת, הוא מוכר, הוא ידוע וזה. והסוף של הסיפור אומר, את סופו אין איש יודע, את קיצו אין איש מכיר. שזה מסתבר שלא רק המפוזר עצמו לוקה בשכחה, אלא גם הסביבה והחברה, שוכחת אותו, מעדיפה לשכוח אותו, והמחלה הזאת שלו גורמת לו, אני ממשיך לצטט את ספרות חולה, המחלה של הגיבור גורמת לו להיכנס לקרון המנותק משאר הרכבת, שנוסעת ומותירה אותו לבדו, בדומה לניתוק של האדם מהחברה.
מעל הזמן, מעל המקום.
נכון, החברה מתקדמת והוא נשאר, והוא נכשל במאבק שלו להגיע לירושלים. שירושלים, דרך אגב, אם אנחנו כבר מדברים על זה, זה עיר של זיכרונות, של היסטוריה, נכון, לעומת תל אביב, שהיא צעירה, מודרנית, ואין בה מקום לאנשים במצבו. ותראה איזה יופי הוא אומר, הוא אומר, המשפט, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, הופך לנבואה טרגית, כשהגיבור נשאר בקרון המנותק ומבלה את זמנו בשינה אינסופית, וחוזר ללא הרף על אותה שאלה, האם כבר הגיע ליעדו, וכולי.
אז זו היא כבר קריאה נרגשת ממני, היות ושוב יובל עושה לי הפתעות ולא מרשה לי לראות טקסטים לפני שהוא קורא אותם. ספרות חולה, אנא, צור קשר עמנו, אני הייתי שמח להכיר אותך גם בתור רופא מטפל.
אני חושב שאתה תמצא, בקיצור, פעם אחרונה, ספרות חולה, חפשו זאת בדף הפייסבוק הקרוב לביתכם.
נשים קישור, תהיה בני אדם, נשים קישור.
יאללה, נשים קישור, יאללה.
כן. אז עכשיו כשאנחנו קצת ככה הפלגנו למחוזות הילדות וללאה גולדברג, אנחנו חוזרים לצד השני של החיים, אנחנו כבר לא ילדים, אנחנו, אבל כמו שאמרת את זה בערך, אני חושב שזה בשיחה מקדימה, אמרת זה, אתה הופך להיות שוב סוג של ילד.
כן, dependent, אדם שתלוי באדם אחר, כמו שילדים שלנו תלויים בנו. בגיל צעיר, ואנחנו צריכים להשגיח שלא ירוצו לכביש, ושל ימצאו את הדרך הביתה, ושיוכלו, ושלא יציקו להם. ככה גם בסוף ימיהם, חולי אלצהיימר, לא כולם, כן? יש אנשים שגם בגיל 80 ו-90, הם אנשים עצמאיים, שמנהלים משפחות ומנהלים עסקים. חולי אלצהיימר נזקקים יותר ויותר לתמיכה. הנושא של הפרק שלנו היום הוא, א', איך מטפלים בהם? בצד הרפואי. ולאחר מכן אנחנו ננסה לראות גם איך מטפלים בהם בצד הלא רפואי, בצד החברתי, האנושי. אני חושב שכבר הזכרתי את המונח הזה בפרק הקודם, caregivers, אנשים שנותנים את הטיפול הלא פורמלי והלא רפואי, אבל אולי קודם כל נסגור את הפינה הזאת של הרפואה.
שווים לפרופסור יעקב גינדין.
הטיפול הוא קודם כל להיות מורה למשפחה, לאישה ולילדים. כי שם עושים טעויות קשות, בייחוד בשלב הראשון והשני. בשלב השלישי מתרחקים. חוץ מהקדוש המשפחתי, וברביעי לפעמים גם הקדוש המשפחתי שבור. אבל בראשון והשני אתה חייב להקדיש זמן למשפחה. אלצהיימר זה לא מחלה של חולה, זה מחלה של משפחה, של מערכת.
ופתאום טלפון באמצע היום, שהשיחה נשמעת לגמרי רגילה עד המשפט השלישי, ששם היא מתחילה להתחנן שנחזיר אותה הביתה, שהיא בבית.
זו ליאורה, שטיפלה באמא רחל, שהייתה חולה משך 4 שנים באלצהיימר.
וצריך לעבור בסבלנות ולפנות את הזמן, וזה לא משנה אם הייתי באמצע החלום בלילה או באמצע פגישה ביום. בחוויה שלה היא במצוקה קשה. כשהיא הולכת ברחוב ופתאום מאבדת את הדרך, בהתחלה זה קורה לפסקי זמן קצרים, ואז היא מספרת, אומרת, אבל אל תדאגי, את יודעת שצריכה לסמוך עליי, אני מחכה כמה דקות ואז אני מתעשתת, אני מגיעה הביתה, אין לך מה לדאוג. ועד לפרקי זמן שהזעקנו משטרה, ועד שמצאנו אותה, ועד שהכנסנו GPS לתיק שלה. החולה מהצד שלו, היא ראתה מה קורה לה, היא הרגישה מבולבלת, היא לא ידעה איפה היא. זה מפחיד, זה מפחיד, זה כמו ילד שהולך לאיבוד. אנחנו היינו שם בשביל ללוות אותה, ולנסות למנוע את זה, ולדאוג לה, ולהקל. הידינו קצרה מלמנוע את הסבל.
כגריאטר הדבר הראשון זה לדבר. לא לתת תרופות. ובשלב הראשון זה, אתה נותן לאנשים להתמודד. כי אפשר בלי תרופות בשלב הראשון, בצד הסברה. לדעת שאפשר לשתף את החולה גם במטלות הבית. עצם העובדה שזה נעים להם, ההתעסקות עם בעד, אתה יכול לתת את התפקיד הזה של לקפל כביסה. ויש תמיד נכדים שיספקו כביסה בשפע.
הנושא הזה של להפעיל את המעגלים שדיברנו עליהם במוח, זה חוזר בכל מיני המלצות גם, נכון? אפילו המלצות של ה-WHO וכולי, הנושא של להמשיך לנסות להשתדל לשמור כמה שאפשר על מעגלים, כן. מעגלים חברתיים, כן, כן. ועל פעילויות בבית וכולי. גם אתה אומר, כמה שאפשר...
זה יכול להעיד את ההידרדרות, כן. זה לא יתקן.
כן, ברור, זה לא...
זה לא יתקן, אבל אני גם אומר לעשות פעילות גופנית, לקחת את האיש... אתה חולה אישה לטיול, לשחייה. אני חושב שזה אחד הדברים שנורא מוזנחים, כי הוא הופך להיות חולה אלצהיימר, סוגרים בבית, כולם בהסגר, שלא יצא מהבית.
כאן נוסף אלמנט נוסף, מאוד מאוד קשה לחולה, היא מתחילה לחוות השפלות מהסביבה, פחות רוצים את חברתה, לאט לאט החברה דוחה אותך, אנשים בני 80 רוצים להמשיך ליהנות בבריץ' וליהנות על כוס קפה בשיחה אינטליגנטית ולא להיות עובדים סוציאליים ולהתחשב. מתחיל הליך של השפלות, של ביזוי. יש גם מקרים אחרים. היא נכנסה למועדון בריץ' שהיא שיחקה בו, ומנהל המועדון מיד תפס מה קורה. והתחיל לחבק ולהלל ולשבח ולהראות את כל הגביעים שהיא זכתה לאורך השנים. והבין מה קורה, אז היו גם מקרים כאלה, הם היו יותר נדירים, אבל גם אלה היו חוויות שלו.
יש להם הנאה גדולה, גם ההנאה הגדולה של לשבת, לשחק משחקים פשוטים, פאזל פשוט. הייתה לי פציינטית שאמרה, מה אני יכולה לעשות? לא נותנים לי לעשות כלום. ואמרתי לבת, מה את יכולה לתת לה? אי אפשר לתת לה כלום, את כמה צריכה לשמור עליה. אמרתי, תגידי, אורז, היא יכולה לברר לך. עדשים היא יכולה לברר, לא אני קונה מוכנה. אמרתי, אז תקחי שקית אורז ושקית עדשים, תערבבי ותני לה להפריד. ואחרי שבוע היא צלצלה אליי, באמת זה הרגיע אותה.
וכשאתה כבר נותן תרופות, מה הן אמורות לעשות?
תראה, יש תרופות שנועדו לטפל במחלה פרסה. במחלה, בהתקדמות שלה. תאים שמתו, אתה לא יכול להחזיר, אבל... מתוך איקס תאים שלא מתפקדים כרגע, אתה יכול להחזיר מחצית או שליש לעבודה, על ידי זה שתיתן תרופות שמעריכות את זמן השהייה של הנוירוטרנסמיטור בחלל הסינפטי, ופה אפשר להסביר. תאי העצם משוחחים זה עם זה, הם רחלנים ידועים, ושם אפשר להעריך את זמן השיחה על ידי זה שאת הנויות עצמיתר אנחנו משאירים יותר זמן.
אז אם אני רק אנסה להכניס את זה למערכת הדימויים שהשתמשנו בהם קודם בפרק, אז בעברת המסר מטה לטה, לצורך העניין, נגיד אם ביני לבינך עכשיו ישימו קיר שחוסם קול, אז יהיה לנו יותר קשה לדבר. אז מה שאתה אומר, שהתרופות האלה עושות, מגבירות לנו את הקול. נכון? אם אנחנו נגביר את הקול, או נמשוך את הקול למשך זמן יותר ארוך, נוכל לשמוע אחד את השני.
או פעם, אם אנחנו רוצים להשוות את זה למה שאנחנו עושים בהערכת שהיית הנויות עצמית או בחלל הסינפטי, אנחנו חוזרים וחוזרים וחוזרים על אותם דברים. עד שזה נקלט.
עד שבסוף זה ייקלט, כן.
יש לי רק עוד שאלה אחת בנוגע לטיפול, בכמה אפשר לעכב את המחלה? כמה בסוף הטיפול מצליח לעכב אותה?
אז טוב ששאלת, זה מאוד, באמת מאוד זה משתנה, ולפעמים זה מפתיע אותי. יש אנשים שאני נותן להם טיפול וזירו, אין. בערך שליש. ויש קבוצת ביניים שמשפחה אומרת לי, לא מי יודע מה עזר, אז אני אומר, אולי נפסיק. ואז הם באים אליי, אוי ואבוי, מה קרה, הפסקנו. כלומר, אם הוא לא היה לוקח, הוא היה יורד. אז הם מפסיקים, ואחרי חודש הוא ירד למקום שהוא היה מגיע אליו בלי הטיפול. אז אני מחזיר. אז זה השליש השני, ובערך עוד שליש הם אנשים שזה עוזר להם. ויש לי אנשים שעם טיפול הגיעו לשנים ארוכות יציבות. בדרך כלל נשים מגיבות יותר טוב. גברים, מחלה יותר קשה, יותר מהירה, פחות מגיבים לטיפול. אצל גברים יותר צעירים זה הרבה יותר קשה. ככל שאדם יותר צעיר, מחלה יותר קשה.
דיברנו עם דוקטור נתי בלום, מומחית בפסיכולוגיה ובעבודה סוציאלית מעמותת עמדה.
על תן הצירים שאנחנו רואים אותו בשנים האחרונות, אחת הקשיים איתו הוא שהוא הרבה יותר מהיר. אם אמרתי לכם שבאלצהיימר המבוגרים נערכים להרבה שנים, כשאני מדברת על הרבה שנים זה עשור לפעמים. זאת אומרת, אלצהיימר צעירים הכל יותר מהר. זאת אומרת, אם השלבים, אנחנו רואים באלצהיימר המבוגרים כל שלוש שנים, זה שלב בערך, אחד השלב של הסיעודי לגמרי, באלצהיימר צעירים זה בערך חצי מהזמן. תוך חמש שנים הם נהיים סיעודיים. כשאדם בן 50 מגיע נגיד למרכז יום לתשושי נפש, מה שאנחנו קוראים ליחידה הסגורה, הוא לא רואה את עצמו שם. הוא לא רואה את עצמו שם כי הוא מוקף באנשים לרוב, באמת מאוד מבוגרים. הוא פעם יותר קרובים לגיל של ההורים שלו. אתה צריך פה לתמוך גם בילדים, גם בהורים, גם בבנות בני זוג. יש פה המון המון דברים, והפתרונות שאנחנו יכולים להציע בקהילה מאוד 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 מצומצמים.
דיברת על המקום הזה שבו הילדים הם תקועים באמצע בין הורים שמטפלים בהם לילדים שהם מטפלים בהם, ויש תמיד את הנקודה ששואלים אצל רופאים, אצל אנשי צוות רפואי, מי מטפל במטפל?
רוב התמיכה שלנו אנשי הטיפול ושלנו גם כעמותת אלצהיימר בישראל זה באמת בבני המשפחה. אנחנו מאמינים שהדיאגה הזאת היא הדבר הכי חשוב, כלומר ברגע שאנחנו נותנים תמיכה למטפל העיקרי, אנחנו נותנים איכות חיים לשניהם. ולכן אנחנו עושים הכל כמטפלים, לתת להם תמיכה. עכשיו, אנחנו מנסים להגיע אליהם בהמון המון דרכים, ואנחנו נותנים תמיכה גם במסגרת קבוצתית וגם במסגרת פרטנית, גם בנושא של מידע, ואנחנו עוזרים להם. עכשיו, מה שקורה במחלה זה שאנחנו נותנים תמיכה, אבל היא טובה לתקופה מסוימת, ואז בגלל שזו מחלה מתקדמת, אחרי כמה זמן אנחנו צריכים לעשות את זה מחדש, זאת אומרת, כן. להתאים את כל מה שעשינו למצב החדש שנקלענו. הרבה פעמים בני המשפחה הם מגיעים תקופה לטיפול, ואחר כך עושים בעצם הפסקה, ואז מגיעים עוד פעם כשיש איזושהי ירידה במצב.
אני מאושרת שהיה לי את הפניות המנטלית, גם לאחותי וגם לי, לתמוך ולהיות, באמת לעזור לאיפה שצריך.
חלוקת הנטל הייתה שווה? זה משהו ששתיכן ליווית
הנטל? כל אחת מה שהיא אכלה והייתה הבנה מלאה. לא, לא, אין בינינו בעיות. זה גם מזל גדול. זה גם מזל גדול. לא בכל משפחה זה כך. אצלנו היחסים היו טובים. אני לא זוכרת מחלוקת אחת בין שתינו לגבי הטיפול, החוויה, התמיכה.
ספרי לי על משפחה כזאת שנכנסה לך ללב.
אני קצת לך על משפחה בכפר סבא שפנתה אליי.
דוקטור נתי בלום.
שהאימא גרה איתם,
זה התחיל להיות מאוד קשה עם הנכדים. ואני הצעתי לבן ולכלה שנעשה שיחה בהתחלה עם הבנים שלה, ואחר כך גם עם הנכדים להסביר להם על המחלה. והיה שם התנגדות מאוד גדולה. מה, נספר להם שסבתא שלהם יש לה אלצהיימר, ומה יהיה... והיה המון המון שיחות. ובסופו של דבר הוחלט שהילדים יבואו. וכשאני התחלתי לדבר, אז הילדים אמרו, אבא, מה חשבת שאנחנו לא יודעים שיש לה אלצהיימר? ברור שיש לה אלצהיימר. כל דבר אומרת 15 פעם. ואז באמת התחיל שיח של כל המשפחה, איך מתמודדים עם זה בבית, ומתי יגיע השלב שאולי יצטרכו להיפרד ממנו ולהעביר אותה למקום סיעודי. ורק בשלב באמת מאוד מאוחר, כמו שאמרתי לכם, לילדים זה דווקא לא כל כך יפה, זה יפה יותר לבן, והעביר אותה למחלקה סיעודית. עכשיו, מה שאני הרגשתי, שברגע שהכנסנו את כל המשפחה לתהליך ושמנו את הדברים על השולחן, הכל התנהל בצורה הרבה יותר טבעית.
עושים רפואה, יוצאים להפסקה קצרה, מיד שווים.
שישים שניות על מפורסמים שביטחו את חלקי גופה. פינה בחסות Next Insurance, המגייסת מפתחי front-end, back-end, full-stack ו-front-end team leaders. כל אחד מאיתנו מבטח את מה שהוא מגדיר כחשוב או חיוני, בין אם זה הבית שלנו, המכונית, ואפילו החיים שלנו. כשזה מגיע לשחקנים, ספורטאים ושאר הסלבריטאים, במקרים רבים הנכס הגדול ביותר שלהם הוא הם עצמם, או גופם, נכון יותר לומר. הראשון שביטח את עצמו באופן שכזה הוא ככל הנראה הקומיקאי בן טורפין, כוכב סרטים אילמים בראשית המאה ה-20. טורפין, שהיה אגב הקומיקאי הראשון שחטף עוגת קצפת לפרצוף על המסך הגדול, ניחן בפזילה בעין אחת. לי ולכם פזילה היא כנראה מינוס, אבל כקומיקאי טורפין ראה בפזילה שלו את הנכס הגדול ביותר שלו, והאגדה מספרת שאם במקרה קיבל מכה בראש במהלך הצילומים, הוא מיהר למראה כדי לוודא שהעין הפוזלת שלו לא חזרה למקומה הטבעי בטעות. בסופו של דבר, טורפין ביטח את העין הפוזלת שלו בכמה עשרות אלפי דולרים. סכום לא מבוטל באותם הימים. על הגיטריסט ג'ף בק מסופר שיום אחד, כשחתך גזר לסלט, חתך בטעות את אחת האצבעות שלו. בק המבוהל היה בטוח שזהו, הלכה הקריירה. לשמחתו, הוא החלים, ואז החליט לבטח את האצבעות שלו במיליון דולר. כל אחת. אני לא יודע אם הטכנולוגיה של Next Insurance תקפה גם לגבי ביטוח של חלקי גוף, אבל מה שבטוח הוא ש-Next Insurance מביאה את ההייטק לעולם הביטוח עם מוצר טכנולוגי שמאפשר שירות אונליין מושלם לכל אורך הדרך. Next Insurance מגייס את שורותיה מפתחי front-end, back-end, full-stack ו-front-end team leaders ומחפשת מפתחים שרוצים להוביל את עולם הטכנולוגיה עם המתודולוגיות והכלים המתקדמים ביותר. בקרו ב-nextmacafinsurance.com/careers או הקליקו על הבאנר של Next Insurance באתר הבית של עושים היסטוריה. ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה.
עושים רפואה, שלום לפרופסור דני מייקלסון, פרופסור לנוירוביולוגיה מאוניברסיטת תל אביב.
שלום רב.
אנחנו מדברים איתך בעצם על העתיד. האם אפשר במצב הטוב לעכב, ובמצב העוד יותר טוב להפוך מגמה?
לא, לטפל. אז זו השאלה. אני אענה לך, לפני שאני אענה, אני בעצם אשאל את השאלה, איך בכלל לתקוף את הבעיה הזאת? זאת אומרת, אנחנו צריכים בשביל לתקוף את הבעיה הזאת להגדיר יעד מולקולרי, כלומר חומר, משהו... שמסיבי, משהו שאפשר לחוש בו, למדוד אותו, שהוא יהיה היעד של הטיפול שלנו. ולהגדיר את היעד, זאת היא שאלת השאלות. יש לנו פתולוגיה במוח, והגישה אמרה, בוא נתמקד בפתולוגיה, נראה ממה היא בנויה, מי החומרים שמרכיבים אותה, ואז נגדם ננסה לעשות משהו. והגישה הזאת, למשל, אמרה, אחת התיאוריות המרכזיות של הגישה הזאת, היא אמרה שאותו חומר שנמצא במרכז הפלק, ששמו בטא אמילואיד, הוא הפושע. מה שקרה לצערנו הרב שב-20 השנים האחרונות היו מאות של קליניקל טריאלס שכולם הלכו באותו אסטרטגיה של להוריד את הבטא המילואיד בשיטות טכניות שונות, אבל הרעיון הבסיסי היה אותו רעיון, לנטרל את הבטא המילואיד. ומה שקרה זה אפס הצלחות, אפס. הגישה שנקטו עד עכשיו לא עבדה. ועכשיו מה לעשות? המחשבה היא, ופה אני מסתם קצת את דעתי, אבל גם דעת אחרים, המודל הנכון לחשוב על אלצהיימר הוא במונחים של סרטן. שמה זה סרטן? סרטן זה תקוצת מחלות שמאופיינת על ידי גידול לא מבוקר של תאים. מקווה שהדוקטור יסכים להגדרה.
עד כאן אני מסכים.
עכשיו, הבעיה היא, או לא הבעיה, העובדה היא שאף אחד לא מנסה לרפא את כל הסרטנים באותה טיפול. מה שכן לעשות, ופה אני מתקרב למה שאנחנו עוסקים במעבדה, שבאופן טבעי אני מאמין בו, ההשקפה שלנו אומרת, בואו נתמקד בגורמי סיכון גנטי. מה זה גורם סיכון גנטי? ראשית, גורם סיכון לא גורם למחלה. הוא גורם סיכון. אז אנחנו מחפשים גורם סיכון בקונטקסט הזה לאלצהיימר, שאנחנו אומרים שהוא לא הסיבה למחלה. אם היינו יודעים שהוא הסיבה למחלה, אז היינו בחלק הקודם של השיחה כבר עוצרים. כן. אין לנו את הסיבה למחלה. אבל גורמי סיכון גנטיים יחסית קל להגדיר. נעשה מחקר מאוד מאוד חשוב. והוא גילה שיש אצל חולי אלצהיימר הרגילים, זה לא הגנטיים, הוא גילה שאצלהם יש מולקולה מסוימת שנמצאת במוטציה מסוימת. המולקולה קוראים אפוליפופרוטין, אפוליפופרוטין E,
והמוטציה היא בעלל 4, בעלל מספר 4.
בדיוק, עלל 4 זה המוטציה, עלל 3 ו-2 הם הנורמליים.
אוקיי.
מה עושה אפו-E? אפו-E הוא כנראה מולקולה שמעורבת בטרנספורט של ליפידים במוח. אז זה מה שהוא עושה באופן טבעי, וכשנבוא לחשוב על השאלות איך הוא דפוק, ואת נוכל לחשוב, תכף נדבר על זה, שאולי הוא דפוק, כי הוא לא יודע להוביל ליפידים כמו שצריך. עכשיו, את העובדה הזאת, שיש כמה צורות שקראנו להם, אפו-E טוב ורע לצורך העניין, אפשר למדוד את זה היום בקלות רבה מאוד ברוק של תינוק. ויש לו נתונים שהם מאוד חשובים למחלה, והנתונים הם שמעל חצי מהחולים, לא כל החולים, אבל מעל חצי מהחולים, יש להם את הצורה הרעה אפו-E4. ולא רק זה, אלה שיש להם את הצורה הרעה אפו-E4, המחלה מתחילה בין 10 ל-20 שנה יותר מוקדם.
דני, אנחנו יודעים להגיד באוכלוסייה כמה מבין אלה שיש להם את האפו-E4 בסופו של דבר יהיה להם אלצהיימר?
אנחנו יודעים להגיד שאם יש לך את האפו-E4, זה יעלה לך את הסיכוי של המחלה P3 אם זה הטרוזיגוט ו-P9 אם זה הומוזיגוט. Okay. זה מלא באופן משמעותי. אבל, כמו שאמרתי בהתחלה, זה רק גורם סיכון.
כן. Okay.
זאת אומרת שאם אתה אומר כבר מגיל אפס אפשר לראות את זה, מול הזדקנות האוכלוסייה, אנחנו יכולים לאט לאט להגיע למצב שבו אנחנו מעכבים את זה, כשאנחנו מזהים את זה בגיל צעיר, ולאט לאט אולי אפילו להפוך את זה אחורה.
אתה אמרת נכון, החלק הזה עוד לא דיברנו. אמרנו שאנחנו נזהה את היעד, והיעד הוא אפו ירה, ואם נדע לעשות משהו כנגדו, עשינו הרבה. אז עכשיו השאלה האחרונה, אז איך עושים את זה?
נכון.
שאלה חשובה, וזה בעצם נושא המחקר שלנו. ואני מציג שתי גישות בשביל לנסות לעשות משהו בעניין. תוכנית אחת משתמשת, זה להכין נוגדנים שמזהים רק את האפוי הרע ולא את האפוי הטוב.
ואז בעצם מסלקים אותם
ואז מנטרלים או מסלקים אותו. וזה עובד בינתיים בעכברים בצורה מעניינת. לצורך העניין זה כיוון אחד. עכשיו הנושא האחרון, וזה הבייבי שאני מאוד מאוד נלהב ממנו, ובו אנחנו מאוד מאוד מאמינים. עכשיו, הסתבר, אתם זוכרים ששאלתם אותי את השאלה, מה התפקיד של אפו-E בכלל?
כן.
ואמרתי שהוא מוביל ליפידים במוח.
כן.
עכשיו, מוביל ליפידים, אז יש לו את התכונה, אם תרצו, זה טנדר, ועל הטנדר במסעית מאחור יש את הליפידים. יש לו גם חלבון, זה הטנדר, וגם ליפידים שסוחב אותו איתו. ועלה הרעיון שאולי דרגת הליפידציה, או היכולת של אפו-E הרע, להוביל ליפידים פגומה.
זאת אומרת שיש לו בעיה בתא מטען.
כן, בדיוק, בעיה בתא מטען, קטן מדי, לא יודע להכניס מה שצריך, משהו כזה, בדיוק. עכשיו, כמה קבוצות הראו שאכן נכון שהאפו-E הרע יש לו פחות ליפידים עליו מאשר האפו-E הטוב. ואז שאלו את השאלה, אוקיי, אם זה חשוב, בוא נעצור את המחקר. ונשאל את השאלה, מה גורם להעמסת ליפידים על הטנדר?
אוקיי.
ויש חלבון אחר שבשיחה שלנו לא הופיע עד עכשיו, ששמו ABCA1. החלבון הזה הוא חלבון ההעמסה.
אוקיי.
התפקיד שלו להעמיס את הסחורה על הטנדר של הליפופרוטין שיוביל אותו הלאה. בסדר?
כן.
ואז אמרנו באופן מאוד פשוט, אם דפוק היכולת של האפו-E להעמיס את הסחורה על המסעית, בואו ניתן לו יותר פועלים, יותר חבר'ה שמעמיסים. נעבוד על ה-ABCA1.
אוקיי.
לנסות להגביר אותו.
אני כבר רואה את כולם עם סרבלים כחולים, כפפות, אני לגמרי אתחפה.
בדיוק, יפה. את חפירה ומעלים את הזיפזיפ הזה. אוקיי, אז עכשיו, באמת, כשהעלינו את הביטוי של את חפירה והכפפות ברמה יפה על ידי הטיפול. קיבלנו שזה גם העלה את הליפידציה וגם הציל מהדברים היותר חשובים שזה התנהגות וכדומה.
אני רוצה רגע לשבור את השיחה שלנו לכיוון אחר, בסדר? משהו שמאוד מסקרן אותי ברמה הרבה יותר בסיסית. אתם עושים את רוב הניסויים שלכם באחברים, נכון?
כן.
איך אתה בודק אם לאחבר שלך יש אלצהיימר או אין אלצהיימר? אתה עושה לו מיני מנטל? אתה עושה לו...
זה מיקרו מנטל.
יש בעיה. ראשית, אנחנו מאוד נזרים ולא אומרים שלאחבר יש אלצהיימר.
אוקיי.
לאחבר יש תכונות מסוימות שמגדירים אותם, שהם אלצהיימר רלוונט. אתה מבין מה שאני מתכוון?
כן.
למשל, יש כל מיני טסטים התנהגותיים מאוד נחמדים. למשל, אתה יכול לקחת בריכה במים, והאמבט שנמצא סנטימטר מתחת לפני המים, והמים האחורים עם חלב, אז הוא לא רואה, אוקיי? ואז אתה משחרר אותו צפון דרום מזרח מערב, והוא שוחה, ובהתחלה הוא סתם שוחה, ובסוף במקרה הוא מגיע לאי. עולה על האי, אתה משאיר אותו שם 10 שניות, וחוזר חלילה. עם הזמן, אם העכבר הוא חכם ויודע ללמוד, אז הוא ילמד איפה האי, ויקצר את הטווחים שלו. זה יהיה עכבר של אפו היא טוב. אם עכבר של אפו היא רע, למשל, הוא לא ידע לעשות את זה, הוא הרבה פחות טוב.
זה ממש מבחן התמצאות במרחב, כמו
קוגניטיבי.
בדיוק התמצאות במרחב.
אז אנחנו מבינים שכנראה היכולת שלנו להסתכל לתוך המוח כבר מגיעה לפילוח מאוד מאוד עמוק, ובאמת לניואנסים קטנים שכנראה שם יושב הפתרון. אם אני שואל אותך רגע להסתכל לתוך העתיד, האם זה משהו שבסופו של דבר אפשר יהיה לסגור בכדור או בזריקה?
תחשוב היום על איך שמטפלים בסרטן, ותשים על זה עוד 20 שנה על זה. הדבר, אם זה כדור או מזרק, אני לא יודע. יכול להיות שיש קצת בעיות, כי למוח דברים לא חודרים, אבל זה יהיה הרעיון. יהיה כימיקל מסוים עם משהו מסוים לסרטן אחד, וסרטן, ואחר לאלצהיימר אחר.
פרופסור דני מייקלסון, פרופסור לנוירוביולוגיה מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על שיחה מרתקת.
My pleasure, בסדר, העליתם את היוקרה שלי עם הסטודנטים שלי, שאמרו, וואו, קשרו אליך מירה. יאללה.
תודה רבה,
להתראות.
ביי. אנחנו יצאנו למסע בעקבות זיכרון ושכחה. לא חומר קל.
לא, קודם כל, אנחנו לא אוהבים בתור בני אדם, לא אוהבים שאין לנו פתרונות. וזה מסוג, אני חושב שנגענו בזה כמעט עם כל אחד מהמרואיינים שלנו, אבל נתי אמרה את זה, אתה מטפס ומטפס על ההר, והשיפוע רק הולך ונהיה יותר, יותר תלול. אין שיפור באופק. אתה רק, הדבר היחיד שאתה יכול להבטיח למטופל, ובעיקר למשפחה, זה שתהיה החמרה. וזה, אף אחד לא אוהב להתעסק עם זה. אני מסתכל על הצוות שמטפל בחולי אלצהיימר, ואני אומר, איזה מקצוע בחרת אין עצמכם? זה מקצוע מאוד קשה, כי באמת, אין end point שהוא חיובי. מצד שני, אתה רואה כמה מאמצים וכמה משאבים מושקעים, קודם כל, אצל אנשי המחקר בלמצוא פתרון, אבל אצל הקרגיברס ואצל המטפלים, בלשמור על הדיגניטי של הבן אדם, לשמור על הכבוד שלו, על הזיכרונות שלו, על האנושיות שלו ועל הגדרת העצמי שלו, כמה שניתן נגד הכיוון של הזרם, נגד הכיוון של המחלה, וזה האתגר הגדול, וזה גם אני חושב המטרה העליונה של המטפלים, לשמור על הבן אדם שלא יהיה רק קליפה ריקה, ככל שניתן, ולזכור מי הוא היה לפני שהתחיל לכלות.
והגיל שהולך ויורד, אומר שעכשיו זה כבר התמודדות של אדם, אם קודם דיברנו על זה שהקרגיבר זה הם אלה שנמצאים באמצע בסנדוויץ', וצריכים לטפל בהורים, בעודם מטפלים גם בילדים. עכשיו אנחנו מתחילים לדבר על מקרים שבהם יש החולה הוא גם בן וגם אב.
נכון.
ולכן ההורים צריכים לטפל וגם בן זוג.
כן, כן.
זאת אומרת, זה כבר מתחיל להיות מורכב הרבה יותר.
סטטיסטית, אנחנו מדברים על זה שהקרגיבר העיקרי הוא לרוב בן או בת הזוג. אצל אנשים מבוגרים ונשים מבוגרות יותר, כשאין בן זוג, אז הקרגיבר זה בן, דרך אגב, זה או בן או בת, או בן או בת של בן זוג של הבן או בת. זאת אומרת, לצורך העניין, אתה יכול לטפל או באביך ואמך, או בחמך וחמותך. זה הסטטיסטיקה. מעבר לזה, זה כבר ממשיך להיות קרובי משפחה יותר רחוקים, או חברים אפילו, לפעמים הם הקרגיבר. אבל כל העניין הזה של... יש היום תחום שלם במחקר, בסוציולוגיה, שמדבר על קרגיברס, ויש המון... המון מידע שנאסף, לדוגמה, מה זה, איך זה משפיע עליהם. ולאדם שמוגדר כקרגיבר, עשו דרך אגב סטטיסטיקה. זה אישה, בת 49, ואני מדבר בארצות הברית, mm-hmm. כן? שבדרך כלל מטפלת באימא שלה או אימא של בעלה, היא מקדישה לזה בסביבות 20 שעות בשבוע בממוצע.
חצי משרה.
זה הממוצע, בחצי משרה. היא בעצמה עובדת במשרה מלאה, האישה, אותה אישה הממוצעת, וחוץ מזה שהיא מטפלת באימא, היא גם כמובן צריכה לטפל בילדיה ובמשפחתה וכו'. אז אותם קרגיברים צריכים לשלם גם את המחיר. לנו יצא לדבר עם מישהי שנשמע שעשתה את זה באמת בצורה נפלאה. הרבה אחרים מדווחים על יותר תחלואה של הקרגיברס, בכיוון שהם מזניחים את עצמם, מטפלים בעצמם פחות, פחות מגיעים לתורים שלהם, הם יותר מקפידים על התורים של המטופל שלהם, מאשר על התורים שלהם. וגם, ולא כל כך אני חושב, נתנו על זה את הדגש, אבל צריך לשים את זה על השולחן, הקטע הכלכלי. המעמסה הכלכלית על משפחה היא אדירה. מי שלא יכול להרשות לעצמו לקחת מטפלת בתשלום, צריך לעשות את זה בעצמו ולהפסיד שעות עבודה, וכל העלויות הנוספות שכרוכות בדברים שאתה צריך לקנות לבית, או כמובן אם אתה שם אותה בין משפחה שלך במוסד, אתה צריך לשלם. אז כל הדברים האלה, גם הקטע הכלכלי, גם הקטע הבריאותי.
והקטע הרגשי.
וזה בנוסף, וזה בגלל שצריך להגיד, זה בנוסף לכל מה שמצופה ממך כבן משפחה שיש לו קרוב חולה. כל העקה הנפשית הזאת שאתה חווה, אתה גם צריך בנוסף לזה ממש לשנות מהכיוון של חייך לכמה שנים, לסטות קצת הצידה בשביל לעשות משימה שהאמת אף אחד לא חושב שהוא יצטרך לעשות עד שאתה מגיע לזה. זה די טבעי שאתה מטפל בילדים שלך. פחות טבעי לטפל בהורים שלך. אני מקווה שהצלחנו בשני פרקים שעסקנו בהם, חוץ מלדבר על המחלה והפתופיזיולוגיה שלה, לתת גם איזשהו חלון לחוויה של הקרגיבר, של המטפלים.
ולהגיד לאלו שמטפלים שאנחנו לא שוכחים אתכם.
כן, כמובן. ואני מקווה, ויש עמותות כמו...
עמדה.
כמו עמותת עמדה עם עין בסוף.
עם א' בסוף.
עם א' בסוף עין, אוקיי, בסדר.
או עמותת מלבב.
עמותת מלבב, גורמים נוספים, וכמובן רשויות הרווחה וכולי, שעסוקים בלתת מענה לאתגר ההולך וגדל, כי אנחנו מדברים על מספרים שהולכים וגדלים, של חולי אלצהיימר. כן, ואני חושב שאולי התרומה שלנו כרגיל, זה בצד של המודעות. אם מישהו מקשיב לנו ונחשף למשהו שהוא לא ידע, או זיהה דברים שהוא לא מכיר.
יש שם עדיין אדם בפנים.
כן,
בוודאי. שמרגיש, אולי לא כל כך זוכר, אבל בהחלט מרגיש. את הפרקים האלו, יובל, אני רוצה לחתום בשאלה אחת ששאלתי את ליאורה. עם כל הקושי בלראות אדם הולך ונעלם, יש גם חן?
לא, אין בזה שום חן. אני יכולה לדמיין זוג קשיש שמזדקן ביחד, יושב על ספסל בשמש, מחייך אחד לשני ומחזיק ידיים, יש בזה חן. המחלה היא קשה, אכזרית, אני לא רואה בזה שום דבר חיובי לחולה, ולבני המשפחה זה קשה. אם יש משהו שאני יכולה לומר לילדים של, אני יכולה להציע להם לעצור לרגע ולחשוב איך הם יסתכלו על זה לאחר פטירת ההורים. בגיל צעיר הייתי נערה עם מעט מאוד סבלנות וסובלנות להורים, עם תשובות חדות, עם, גם אני שמעתי מאימא שלי את המשפט יום אחד, את יודעת מה זה להיות כל הזמן בבית לבד, וכשאני מדברת איתך אין לך זמן אליי, זו הייתה מכה קשה, ומאז התפנה הזמן. לא נתתי לזה להגיע לזה יותר. אני חוויתי את זה, אני לא רוצה להצטייר כקדוש מעונה, שתמיד היה אמפתי ועם הרבה זמן וכו'. זה לא, זה, גם אני עברתי תהליך, ולמדתי תוך כדי.
עושים רפואה, שני פרקים על אלצהיימר. סיימנו. תודה לפרופסור יעקב גינדין, לדוקטור נתי בלום, לפרופסור דני מייקלסון, ולליאורה שטיפלה באימא. תודה גדולה לגיא בינון, העורך והמפיק, הזריז במזרח התיכון. רשת עושים היסטוריה, רן לוי העורך הראשי ודני תימור, המנהל העסקי. תודה לך יובל.
תודה עידן.
עושים רפואה, להתראות בפרק הבא. שאלות על תופעות רפואיות מעניינות שנתקלתם בהן, ניתן להפנות לכתובת med@podil.net. התכנים המופיעים בעושים רפואה אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. עושים רפואה, אתר הבית שלנו, ranlevy.com/med. הצטרפו לרשימת התפוצה, כך תוכלו לקבל עדכון על כל פרק חדש. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון, פשוט תחפשו, עושים רפואה. לתגובות, חפשו אותנו בטוויטר, בפייסבוק, ואתם תמיד מוזמנים לכתוב גם info@podil.net. ניתן ליצור קשר גם בתא הקולי, שמספרו 03-374-1907. לא למות, אני נמצא פה עם שני מיקרובים מהלכים, אני אמות בסוף. יובל?
דוקיח, בוא נעשה.
זה שניכם מגעילים. כי אני מנסה להיזכר מה המשפט שבאת. חמסה דפות, טוב. יובל? טוב.